כן. מה אמרנו? כמה, השאלה, שאלה פשוטה אחת בשיעורים האלה, מי? כמה חוכרים יש פרשת בריאה? שלושה, מה הם? לא מים אלא תפתחו תנחים, ותמיד לבי נתחיל מאיפה ראשון, סיפור ראשון מה הוא? לשלישי טוב, אליו נדבר היום, אבל בואו קודם נשתחרר מהשניים הראשונים ונשתחרר חס וחלילה, אלא נאמר עליהם כמה מילים כדי לתת את החובה ואז נעבור לסיפור השלישי. לסיפור הזה, מה הנושא שלו? לידת יעקב לדיקה ו... בשם בצורה כוללת יותר? לא, לא הגיע לשלב הזה. נראה שסיפור המכירה של הבחורה וכל מה שמסופר בהתחלה זה סיפורים משלב הנעורים. הייתי קורא לזה ככה, בצורה מכלילה. למה אתה צוחק? זה נראה לך לא חופי? מה? זה לא מתחיל גם, זה מתחיל מזה שהם בחרו כל אחד את המקצוע שלו ואיך ההורים אהבו אותם, כל מיני דברים. טוב, כמה חכמים יש בסיפור הזה? למה? 16, הוא מתחלק לשניים? מה? לא שקולק, נכון? סיפור הלידה שלהם מסתיים ב... סיום פורמלי שיכול היה להיות אפילו סיומו של סיפור, כן? זה דבר אופייני לסיום סיפור, שמסיימים את הסיפור בקביעת התאריך שבו אירע המסופר, ויצחק בן 60 שנה מלדת אותם, ומפסוק כ"ז ויגדלו הנערים. זאת אומרת, זה סיפור התפתחותם, כמו שאמרתי. עכשיו, מה היחס בין המחצית הראשונה למחצית השנייה? כלומר, היחס הוא מתפתח, בהתחלה הם נולדו ואחר כך הם גדלו וקראו להם כל מיני דברים. אבל אני שואל, האם אתם רואים איזו הקבלה בין המחציות? מה?
כמו שהיא אמרה שהיא הולכת למות שם, הוא אמר שהוא הולך למות שם.
זה יפה, לא שמתי לב. היא לא אומרת שהיא הולכת למות. למה זה אנוכי?
רמב"ן אומר שאני אומר.
לרמב"ן, נכון. אז מה אתם אומרים? אתם אומרים קשרים ענייניים, מוטיבים משותפים בין המחצית הראשונה. מה? אין ספק. המחצית הראשונה כוללת בתוכה את החזון, והמחצית השנייה את פשרו. המחצית הראשונה כוללת אלו שהן תמונות שהן מסמלות את הגורל שעתיד להיות לשני האחים האלה. במחצית השנייה מתחילה להוציא את הגורל הזה מן הכוח אל הפועל. מה במחצית הראשונה לציין את הגורל של השניים הללו? עוד לפני כן, התרוצצות הבנים בקרבה. ודבר רגע ורגקה, שמה? שני גויים ושני לאומים ולאום מלאום יאמץ לאהב יעבוד צעיר. ג' הלידה שיש בה כמה דברים, עשיו, אדום, כולו כעזרת שיער, יעקב, אוחז בעקב אחיו. הכל כאן רווי סמליות, הכל כאן צועק שזה לא ילדים רגילים, זה לא תאומים רגילים, זה לא לידה רגילה, והשניים שיוצאים כאן לאחר תקופת הקרות יש להם עתיד גדול, פרובלמטי, והיחסים ביניהם לא יהיו פשוטים, גם בהווה וגם בעתיד. זה כל מה שאומרת מחצית א'. מחצית ב' מתחילה להוציא את הדברים הללו מן הכוח אל הפועל. כבר בהתחלה השוני בין הבנים, בין יצחק ויעקב, התרוצצות הבנים בקרבה, המאבק, ההתגוששות, כבר ניכרים בבחירת המקצוע, שהראשון בוחר להיות איש ציד, איש שדה, והשני בוחר להיות איש תם, יושב אוהלים. זה בעצם האפיון הראשון למבדיל בין יעקב לעשו. עכשיו, יש כאן טכניקה שצריך לעמוד עליה, אבל בקיצור נעשה את זה. אתם יודעים שבדרך כלל התנ"ך מספר, הוא לא מחווה דעה. את השיפוט של הדמויות הוא משאיר לקורא. אבל לפעמים כשהוא מספר על דברים כאילו עובדתיים, הוא רומז גם לשיפוטו ולהערכתו את הדמויות. למשל, כשהוא מציג לנו את הנערים שבוחרים להדגיש איש את מקצועו, נדמה שיש כאן סימטריה. לכל אחד מהבנים יש שני סעיפי תיאור. שר הוא איש צי, איש שדה, ויעקב הוא איש תם, יושב אוהלים. עכשיו, יושב אוהלים ואיש שדה זה באמת ניגוד. איש שדה זה חקלאי, ויושב אוהלים זה רועה צאן. ואז הניגוד ביניהם מזכיר לנו מאוד את הניגוד בין קין להבל. איש צייד זה צייד. איך אנחנו יודעים באמת שצר היה צייד? אז זה מוטיב מרכזי. יצחק שלא יכול לבצות בית, להביא לו מטעמים. ובכן, איש צייד זה צייד. איש תם, שמעתם על מקצוע כזה? איש תם, איך שלא תפרש את זה, זה לזה, מה זה? זה אפיון מוסרי, אפיון ערכי. אז יש כאן כביכול תיאור סימטרי, אבל בתוך תיאור הסימטרי הזה יש משהו יוצא דופן שבו התורה מביא דעתה על יעקב. יעקב הוא איש תם, תמים, נאיבי. כך רש"י את
זה. אז הוא אומר לשמש
בשמחה. מה אומר?
לשמש בשמחה.
משמש?
בשמחה.
ודאי, חז"ל אומרים על זה, כן, זה תרגום, חז"ל, תלמיד ישיבה. זה לא פשוטו כזה. אז יושבו אוהלים, אומר, זה לא הקם. אז רש"י גם הביא את זה, כן? אמנם תרגום ועוד לרש"י, אבל רש"י מביא דברי חז"ל, שאוהלי שם ועבר, כן. אבל זה לא הפשט. הפשט איש אוהלים כניגוד לאיש שדה, זה רועה צאן לעומת דרך הכלל. כך אבן עזרא, כך משבא. טוב, מה אמרנו? בקשר למה הבאנו את זה? אז מה שרציתי להראות לכם, שכבר בפיצול המקצועי ביניהם אנחנו רואים את ההתרוצצות. האסוציאציה שהסיפור הזה מעלה בקרבנו בקשר לקין והבל אומר שמדובר פה לא סתם בבחירה מקצועית מקרית, אלא זאת ההתפצלות הקלאסית של אחים שנמצאים במאבק. איש שדה לעומת יושב אוהלים. אז זה... אחר כך יש לנו במחצית השנייה את מה? את האהבה של ההורים. ובכן מתברר שהפיצול הוא גם מוכל ביחס ההורים כלפיהם. והוא ויהב יצחק תסב ורבקה אוהבת את יעקב. אין ספק שיש קשר בין העובדה שרבקה אוהבת את יעקב לבין דבר של רבקה, נכון? אבל בכל אופן הכתוב לא מקשר את זה ישירות, ושוב הוא יוצר סימטריה שרומזת להבדל בין יעקב לאהב. הנוסח הוא ויהב יצחק את עשיו ורבקה אוהבת את יעקב. זה מזמח יד. לא בדיוק אוהבת את יעקב, אבל זה לא מדויק. כאן כתוב יצחק וסיב. כדי שזה יהיה סימטרי באמת, אז היה צריך לתת איזה נימוק למה רבקה בבית יעקב. אין נימוק. מה זה אומר? מה? לא שומע. אז שכתבו, רבקה אוהבת את יעקב בגלל דבר השם.
ולאמת.
בגלל, בדיוק, בגלל שאהבתה ליעקב היא אהבה שאינה תלויה בדבר. כלומר, צייד בסין, מה פירושו? כתוב, הוא היה איש צייד. אז הוא היה מאכיל את יצחק, כמו שנקרא בסיפור הבא, יצחק אומר לו להביא לו צייד, הוא היה צד ומאכיל את אביו. וכידוע, בשר הניצוד נחשב לבשר המשובח ביותר. ולכן הוא אוהב אותו. אז כשאומרים לך, אז יצחק אוהב את עשיו צייד בפיו. ורבקה אוהבת את יעקב כי ככה, בלי טעם. שוב, יש לנו כאן הפרת האיזון, הפרת הסימטריה, שרומזת לעדיפות אהבתה של רבקה. והעדיפות היא כפולה. קודם כל, הטעם שניתן לאהבתו של יצחק הוא לא טעם כל כך חיובי. זאת אהבה תלויה בדבר, ועוד בדבר שנראה בינינו לא כל כך, אתה יודע, לא כל כך חשוב. רבקה אוהבת את יעקב בגלל שהיא אוהבת את יעקב. זהו, זאת אהבה שאינה תלויה בדבר. זוהי טכניקה שבה התורה רומזת לעדיפותו של יעקב. והדבר השלישי שמסופר לנו במחצית השנייה, זה מה? זה קניית הבכורה, שהיא בעצם... מה? המימוש הראשון של תיאור הלידה. וידו אוחזת בעקב עשיו, כאומר, אני לא נר על הבורה. אמנם אני יצאתי שני מהבטן, אבל אני תובע את הזכות לבכורה. ובהזדמנות הראשונה אני אנסה להיות בכור. והנה ההזדמנות הראשונה כבר באה במחצית השנייה, שעשיו מוכן בהיותו עייף, מוכן למכור את הבכורה בשביל נזיד אנשים. ומתוך זלזול בבכורה, ויעקב משביע אותו וקונה את הבכורה ממנו. אז בעצם, מה רציתי להראות לכם? שכל מה שיש פה, נמצא כבר פה בפוטנציאל. מחצית א' היא בכוח, ומחצית ב' היא בפועל. וזה דוגמה נוספת לסוג המבנה של הקבלה ישרה בין שתי מחציות. אנחנו ראינו הקבלה ישרה בין שתי מחציות מכל מיני סיבות. אבל כשרוצים להשוות מעשים, כשרוצים להשוות דמויות, אז ישבו אותם בשתי מחציות באותו סדר. כאן אנחנו רואים שרוצים להראות כיצד אירועים מסוימים סומכים מתוך איזשהו חזון או איזשהו פוטנציאל שמתגלם אחר כך במציאות. אז גם כן קודם לקנות המחצית עם החזון, וכך לקנות המחצית שבה החזון מתגשם, כדי שתוכל לראות שהחזון אכן מתגשם בהתאם למציאות מגשימה את החזון באותו סדר בדרך כלל. בסדר, אפשר להאריך בסיפור הזה, אבל אנחנו רוצים לקצר. הסיפור השני הוא סיפור שהוא הסיפור היחיד בתורה שיצחק הוא הנושא היחיד שלו, שיצחק עומד במרכזו, ומה הציר שבונה את המציאות? מה הציר שמחלק את הסיפור הזה לשתיים? לא שומע טוב. באיזה ממד נקבע את חלוקת הסיפור לשתי מחציות? תודה. נו, ממד המקום, תסביר את עצמך. נכון. תואר ראשונה של הסיפור, זה א' עד את זין. מראשיתו, הסיפור, מראשית הסיפור, יצחק בא לגרר, והמחצית הראשונה של הסיפור, יצחק אצל אבימלך בעיר גרר. כל כך, הסיבות שבגללם הוא יוצא ויורד לגרר, או הולך לגרר, הם רעב. שאלה מעניינת מבחינה קלינית. למה הולכים לגרר בזמן רעב? גם אברהם וגם יצחק. אבל זה לא הנושא שלנו. יצחק אצל אבימלך בגרר. כלומר, מצוקה דוחפת אותו להגיע לגרר. אבל בגרר הוא הולך ומעשיר, הולך ומצליח, עד שההצלחה הופכת לו לרועץ. ובפסוק י"ז מגרשים אותו מגרר. בהתחלה הוא מתיישב בנחל גרר, מאוחר יותר הוא עובר לבאר שבע. כלומר, הממד הגיאוגרפי שקובע את הסיפור ואת חצייתו. מתחיל סיפור על דחק בגרף, ההצלחה הולכת וגוברת עד אמצע הסיפור, מרוב הצלחה הוא מגורש מגרף. נו, ואז מה רוצים להראות לנו בחצי השני? שמה? שגם בחצי השני ההצלחה מאירה לו פנים עוד יותר. כמה שמתענים לו, הוא מצליח יותר. הוא חופר בעוד חדשות, הוא מוצא מים. ככל שרע לו יותר, טוב לו יותר. לא רע לו. ככל שלכאורה היה צריך להיות לו רע, כך טוב לו יותר. הרעב דוחף אותו לגרר. נו, אז מה הרעב משפיע עליו? להפך, הוא מתעשר, הוא זורע, הוא קוצר מהשערים, או... הכל הולך לו יופי. וההצלחה גורמת לגירושו, וגם הגירוש מגביר את ההצלחה שלו. אז מי פסוק י"ז עד פסוק למד? מה אמרנו?
ג'ימל.
יצחק מגורש מגרר, לנחל גרר מההתחלה, ואחר כך נודד לבאר שבע. למישהו היה זאת לחפדו התחלת הסיפור, אבימלך, שהרח אותו, ושגירש אותו באמצע הסיפור, מרוב הצלחתו הוא בא אליו בסוף הסיפור ומבקש לכרות איתו ברית. וממילא זה רומז לאיזה סוג של מבנה. יש כאן עדות ברורה למבנה חייסתי, אני עוד לא השלמתי את הטיפול בסיפור הזה, אבל לכאורה הוא בא למבנה חייסתי. לא הציר המרכזי, אלא החצייה, נקודת החצייה, היא בנקודה שבה הוא משנה מקום. זה סיפור פשוט, זה לא סיפור פשוט בכלל. אפשר לתת עליו שיעור ארוך, אבל נעבור לסיפור השלישי. איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר.
עברת המדלת?
כן.
עברת המדלת?
זאת השאלה. השאלה היא האם שני הפסוקים למדלת למדעי בסוף הפרק כבר הם חלק מהסיפור או לא. אם הם לא חלק מהסיפור, אז הם צריכים להיות שייכים לסיפור הקודם. אבל הרי כבר אמרנו שלא שייכים לסיפור הקודם ולא נחזור בנו. לא רק שלא נחזור בנו, אין, ש... אין להם באמת שום שייכות לסיפור הקודם. הסיפור הקודם לא נזכר בכלל של יצחק יש פנים. לא עשיו, לא יעקב, לא שום דבר. יצחק ורבקה עומדים במרכז. אין שום סיבה שבעולם לשייך את הפסוקים האלה לסיפור הקודם. אם לא נשאר אותם לסיפור הקודם, ולא לסיפור הבא, אז צריך להגיד שיש שני פסוקים שהם לא שייכים לשום סיפור. עד שבאתם לקורס הזה, עוד לא היה אכפת לכם להגיד דברים כאלה. אבל עכשיו אתם פה, אתם לא יכולים להגיד ככה. אין דבר כזה שני פסוקים תלושים, כערער בערבה. אין דבר כזה. התורה כתובה פרשות פרשות, סיפורים סיפורים. יכולים להיות סיפור לסיפור, איזה רשימות גניאולוגיות, ראינו כבר כמה כאלה בפרשות שעברנו, אבל אין דבר כזה שפתאום שני פסוקים שהם לא רשימה גניאולוגית, לא, הם עוסקים בתולדות עשיו, בנישואיו, ביחס של ההורים אל הנישואים האלה. אין דבר כזה. שני פסוקים שתלושים ולא שייכים לשום דבר. על כורחנו, אנחנו צריכים לשייך אותם לסיפור הבא. אבל אנחנו לא עושים את זה רק בגלל על כורחנו, אלא בגלל שבאמת הם שייכים לסיפור הבא. אז לפני שנסביר למה המשך את הסיפור הבא, נגדיר את גבולותיו. בינתיים אמרנו שסיפור הברכות הוא בכף, נגבר, למד א', למד א', נפסיקים, מה עם תוף ז'? מה? כולו? כמה זה? מה? א',
עד מבר.
עד מבר? עד מ"א?
מ"ו.
46 פסוקים. זהו, זהו הסיפור.
כ"ח עד
כ"ט. מה?
עוד
9
פסוקים
מהצרף הבא. כ"ח א' עד ט'. 9 פסוקים. תראו שהמחלק הנוצרי חלק עלינו פה פעמיים. פעם כשהוא החליט לפתוח את הסיפור רק בכ"ז ולא בכ"ו, ופעם כשהוא החליט לעשות את 9 הפסוקים הללו להתחלה של סיפור חדש. תכף נדבר על הטעות שלו פה. בינתיים נדבר על הטעות שלו פה. למה המחלק הנוצרי חשב שתשעת הפסוקים האלה הם פותחים פה סיפור חודש? זה הוראה חדשה שניתנת ליעקב לצאת לשאת אישה אצל לבן, וזה מתממש רק בפרשת ויצא. אז הוא ראה בזה הקדמה לפרשת ויצא, הוא לא הכירה את החלוקה לפרשות. מנבב? למה? נו, אז הוא באמת התלבט פה. בואו נראה מה הייתה התלבטות. למה את פסוק מנבב הוא לא שלח לזה?
זה קשר ישיר לפה.
כי רבקה כשהיא הולכת ליעקב ליצחק ואומרת לו את זה, למה היא מתכוונת? להבריח את יעקב לפני חמת עשיו. היא משתמשת ביצחק כמכשיר לקדם את המטרה שלה. עכשיו, למה היא לא אומרת ליצחק תגיד ליעקב שילך ללבן כי חייו נתונים בסכנה? מה? מגוננת, אישה מגוננת. הוא זקן ועיוור, זה אוהב את עשיו. ואם היא תגיד לו, שמע, הבן האהוב שלך, הבן יקיר שלך, רוצה להרוג את אחיו, גם השר יתעצב לבעלה. ומתוך רצון להגן עליו, היא לא רוצה לגנוב את האמת. מצד שני, היא כן רוצה להשתמש ביצחק כדי להבריח את יעקב אל לבן, אז היא אומרת לו, תירוץ. אז לכן זה שייך עוד לסיפור הקודם. אבל אם כך, אז גם ההוראה של יצחק שייכת לסיפור הקודם. כי ההוראה של יצחק ליעקב ללכת ללבן היא איננה אלא מימוש בקשתה של רבקה והמניפולציה שהיא עושה ביצחק כדי לגרש את יעקב או להבריח אותו מפני עשיו. זה ברור העניין הזה. ואם זה כך, אז גם מה שמסיפר על עשיו בסוף, שהוא ראה שיעקב שמע לכל אביו ולכל אמו. מה זה לכל אביו ולכל אמו? שני קולות שונים. אמו אומרת לו לברוח, אביו אומר לו ללכת לקחת אישה. ויעקב שומע לכל אביו ולכל אמו, ואז עשיו אומר, טוב, אם יעקב שמע וקיבל על זה עוד ברכה, אז גם אני אלך לשאת אישה מהמשפחה. הוא הולך ונושא את מחלת בת ישמעאל. אז מה שאני רוצה לומר, תשעת הפסוקים האלה כולם שייכים לסיפור הברכות. אי אפשר לעשות את מה שעשה המחלק הנוצרי, זה בלתי אפשרי. ולכן אנחנו עומדים על כך שהחלוקה לפרשיות פה היא הרבה יותר דקת, והסוף פרשי התולדות זה סיפור אחד.
זה זה שייכים לו שניים הראשונים.
ולכן טעה המחלק הנוצרי, אפילו לשיטת עצמו הוא טעה, שהוא הפריד את השניים האלה מהסיפור. למה? כי השניים האלה זה מה שקרוי היום, והרשב"ם עמד על זה בפירושו, רמז מטרים. דיברנו על זה פעם? איפה? נכון, שמיכל משקיפה ותיב את זו בליבה. רמז מטריל זה רמז ששתול במקום לכאורה לא רלוונטי, והתפקיד שלו להסביר לך משהו שיקרה בהמשך. מה מוסבר על פי שני הפסוקים האלה? המניפולציה, מה זה מניפולציה? שבאת לדבר בך הרבה ברדיו. אנחנו מדברים וכותבים עברית. זה עברית. מה שאתם אמרתם זה לא היה עברית. מניפולציה פשוט תחבולה. מניפולטור, תחבולן. כל הפוליטיקאים בדרך כלל הם מניפולטורים. למה? כי זה שם המקצוע. מי שלא מתחבל תחבולות לא שורד. יש כאלה שמרוב שהם מניפולטורים זה מתחיל כבר לערער את מעמדם. רבקה מופיעה לפנינו בסיפור הזה כמניפולטורית ממדרגה מדהימה. כל מה שהיא עושה פה זה תחבולות, אשת תחבולות. עכשיו המניפולציה שהיא עושה פה היא מתחילה בתלונה. אגב, זה המשפט היחיד שרבקה אומרת ליצחק בכל התנ"ך. מה? איך היא פותחת את דבריה ליצחק באותה הראשונה? זה עשרות שנים של שתיקה, קצתי בחיי. בדרך כלל, אגב, רוב הדיאלוגים בין האבות לאמהות היו בסגנון הזה. חמסי עליך, גרש את האמה הזאת ואת בנה, הבה לי בנים ועם עין מתוכי. אבל זה עניין אחר. אז כשהיא באה ליצחק ואומרת לו, קצתי בחיי מפני בנות חן. תמה, מי אלה בנות חת? ולמה היא קצה בחייו? ומה רע בהם? כן, היא אומרת, היא אומרת, אבל אנחנו לא שמענו עדיין שעשתה ואיך לבנות חת. אבל כתוב אנחנו נזכרים, זה כתוב פה. זאת אומרת, כדי להבין את מה שרבקה אומרת, אתה צריך לדעת שעשיו לקח שתי בנות חטא לנשים ושבתיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. עכשיו אתה מבין למה רבקה מסוגלת לומר קצתי בחיי לפני בנות חטא, וגם יודעת שיצחק יצדיק אותה, כי גם ליצחק ותיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. כל הדו-שיח פתאום מקבל משמעות, כל המעשה של עשיו, כל הסיפור בסוף מובן רק למודי ההתחלה. וכי תשאלו למה זה מופיע פה ולא מופיע במקום שזה צריך להסביר לפני הרגע שבו יצחק בו מבקה נכנסת ליצחק ואומרת לו קצתי בחייו. אז קודם כל שוב מבחינה כרונולוגית זה קדם לסיפור שלנו, וב' לא רק שזה קדם, זה לא שיקול מכריע, אלא לא רצו לעצור את הרצף הסיפורי והעדיפו לתת את הרגע ומטרים עוד לפני התחלת הסיפור, אבל זה חלק מהסיפור. יתרה מזאת, יש לעובדה הזאת שעשיו נשא שתי נשים, יש חשיבות רבה להבנת הסיפור, אפילו עוד לפני קצתי בחיי מפני בנות חטא. איזה חשיבות יש לבן הזה? לא שומע? איזה חשיבות יכולה להיות לדבר הזה לפני התחלת סיפור הברכות? להבין למה רבקה מעדיפה את יעקב. נכון. כלומר, בעצם פוסלים את עשיו ולקבל את הברכה כבר בעובדה הזאת. דבר נוסף, הדבר המיידי שבא אחרי כן הוא ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו נראות. כלומר, למרות שוב, בעצמו כתוב עליו שתהיה מורת רוח ליצחק, למרות זאת הוא הולך לברך את עשיו. קראו עיניו, זה אחד הפירושים, קראו עיניו ממה? מהשנה של אלה. כלומר, זה דרש כמובן, אבל הדרש הזה הוא יפה מכיוון שהוא באמת מראה על הקשר בין הפסוק הזה, שני הפסוקים האלה, לבין הסיפור לברכות. בקיצור, מכל מיני שיקולים, מקומם של הפסוקים האלה בראש הסיפור מובן לנו. מסקנה, הפסוקים האלה הם בוודאי חלק מהסיפור, אפילו לשיטת המחלק הנוצרי, מכיוון שקצתי בחיי מפני בנות חטא, המחלק הנוצרי בעצמו השאיר בתוך סיפור הברכות. אז איך הוא לא ראה שהפסוקים האלה גם שייכים? למה הוא שייך אותם לסיפור הקודם? קשיה, לא קשיה אלא טיובטה. אבל מה לנו ולכומר הנוצרי מהמאה ה-13? זה סתם, אנחנו, אין לנו ויכוח אמיתי, אנחנו לא, הוא לא ברציח שלנו בכלל. רק מה הוא עשה? הוא סיבך את החיים. למה הוא סיבך את החיים? מכיוון שאנחנו רגילים לקרוא את התנ"ך על פי פרקים ופסוקים, ובדרך כלל מורים לתנ"ך מלמדים פרק. הם לא מלמדים סיפור לפי הגדרת התיחום שנלמדת פה. הם מלמדים פרק בתנ"ך, פרק כ"ז. בשבילם סיפור הברכות זה פרק כ"ז. ובאמת אם אתם מתחילים לקצץ כל מה שלא שייך למישרין לברכות, המחלק הנוצרי צודק. הנושא של הברכות נידון רק בפרק כ"ז. אתם תראו מאמרים מלומדים של אנשי מחקר, חוקרים, אנשי תנ"ך, פרופסורים, שמתייחסים לסיפור על הברכות פרק כ"ז. ומי אשם בזה? הנוצרי הזה. כי אנשים חושבים בפרק, פרק. מה זה פרק? אנחנו מחפשים את היחידה הספרותית ולא את הפרק. והבנת גבולותיה, כמה פעמים אמרנו, הבנת גבולותיה של היחידה, תיחום נכון של היחידה הספרותית, הוא תנאי לכל הבנה של אותה יחידה. עד כאן זה ברור, ואתם תראו בקריט במקרה שלנו להבין ששני הפסוקים האלה שייכים ותשעת הפסוקים האלה שייכים. אי אפשר להתחיל לדבר על סיפור ולנתח אותו בלי להגדיר קודם את גבולותיו. סך הכל אחרי כל הדברים האלה הגענו ל-57 פסוקים, נכון? 46, 55, 57 פסוקים. אנחנו לא עושים עכשיו חצייה לפי פסוקים, כי לא ככה לימדנו. לימדנו שאת החצייה עושים לפי מהלך העלילה. מחפשים את נקודת התפנית בעלילה שחוצה באופן די בולט את הסיפור לשניים. מהי הנקודה הזו? לא שומע? זה הדבר, זה מרכז העלילה, כאן חלה תפנית בעלילה. מה? איפה חלה התפנית הבולטת כל ה... פסוק למד, ברור. לא כשהוא מברך אותה, אלא פסוק למד שסר בא. מדוע? מכיוון שכאן מתחלפות הדמויות ומתחיל לידון מה התוצאות של מה שקראנו עד עכשיו. כאן היה ברכה, הרמאות הצליחה, מה תהיה מהתוצאות? איך הדברים יחולקלו הלאה? איך יפחת יגיב, איך יפחת יגיב, איך נפגעת יגיב על כל התוצאות? הרי זאת נקודת התפנית. הכתוב כאילו מרגיש שפה נקודת התפנית בעלילה, ולכן הוא מאוד מעריך בפסוק למד, שהוא תראו, זה ממש, אין לי הסבר לאריכות הלשון הזאת. ויהי, כאשר קילה יצחק לברך את יעקב, ויהי, אך יצא יצא יעקב מעץ פני יצחק אביו, ועשיו אחיו בא מצידו. כאן נקודת התפנית הבטאית של העלילה. יעקב יצא, עשיו נכנס, נראה מה יהיה. יש מישהו שחולק על זה? אין אף אחד שחולק? אין מה לחלוק, זה נכון. לא טוב, אין מצווה לחלוק על דברים פשוטים. אבל אם זה כך, אז יש לנו בעיה. מכיוון שמי פסוק למדלת, כתובר למדלת, עד כזי למד, יש 33 פסוקים, נכון? כן? אני צודק? לא, לאיזה? 31, לא, ומה אמרנו? עד כפתי, רק למה? עד כפתי.
כפתי,
31. עד כפתי,
39,
ושניים, 31. זה, למה צריך להוציא את הפסוקים? זה לא שירה? לא, לא, לא שירה. לעומת זאת, מי למד א', מי כ"ז למד א', לא, זה עד כ"ז כ"ט, סליחה, נורא, מצטער נורא, מי כ"ז למד, עד כ"ט, ט, זה 26. והרי למדנו, שנינו, שאם סיפור מתחלק על פי האופי שלו לשני חצאים, אבל יש פער ניכר בין השניים, אז מה אמרנו? דורש את דורנו כאן, הסיבות, זה יכול להיות מסיבות מגוונות, אבל צריך לעמוד על זה. חמישה פסוקים זה הרבה. על שני פסוקים לא הייתי רב. לא הייתי שותק. פסוק אחד חייב להיות, 57. שני פסוקים גם הייתי שותק. חמישה זה קצת הרבה.
אתה אומר שזה נוסף, בהתחלה לא נשאיר.
מה?
אז
אתם רוצים לעשות שוב העברות, טרנספר, כמו שעשינו פעם. לא תמיד, צריך תמיד להיות מקורי, לחשוב על פתרונות, על פתרונות חדשים. זה לא שייך לשם, אני לא מפקיר, אני בדברים הקודמים מסבר למה הפסוקים האלה מהווים גם מבוא נחוץ לקהות עיניו חד ולרות שלו לברך את עשיו. זה מין חיווי של המספר שבעצם באמת ליעקב מגיע ולא לעשיו. טוב, אמרנו שכשיש פער בין שני חצי הסיפור, כדאי לבדוק האם החלוקה לפסוקים משקפת את האורך האמיתי. מי שיש לו תנ"ך ברויר, אז יוכל ללכת איתי ככה. המחצית השנייה תופסת עמוד שלם, את כל העמוד האחרון של הסיפור. עמוד בתנ"ך ברויר זה 26 שורות. ואם תספרו את השורות בעמוד שלפני כן, תגלו שזה עמוד ועוד 7 שורות. כלומר, סך הכל... אני מדבר על המחצית השנייה. סך הכל, 30 ו... מה? 33 שורות, כן. 26 ועוד 7, 33 שורות. כלומר שבתנ"ך קוראים זה יכול להיות שורות, מספר אחר של שורות. אני לא ספרתי בקוראים. עכשיו, המחצית הזאת היא תופסת רק 31 וחצי שורות. כלומר, איזה פלא, המחצית הארוכה היא בעצם יותר קצרה. פלא. ממש פלא. בשורה וחצי. שורה וחצי זה בערך פסוק. כלומר, זה לא הפרש, זה משמעותי. זה בסדר, זה כמעט זהה. האורך של שתי מחציות הוא כמעט זהה, אבל הפוך ממה שנדמה על פי ספירת הפסוקים. כשאתה עושה ממוצע, אז פה בעצם יוצא שפסוק בממוצע זה פסוק לשורה, ופה בממוצע זה פסוק שליש לשורה. כלומר, הממצא הסטטיסטי שלנו הוא שהפסוקים במחצית השנייה הם פשוט יותר ארוכים באופן די מפליא, די מפליא. כשאנחנו אומרים בדרך כלל שהחלוקה לפסוקים היא חלוקה שוויונית, זה נובע מכך שאנחנו מניחים שבסיפור של 40 פסוקים האורך הממוצע של פסוק הוא זהה. לכן אנחנו אומרים, אם זה 20 פסוקים וזה 20 פסוקים, יש להניח שזה שווה. בסיפור של 6 פסוקים אני לא ממליץ ללכת ככה באמת, למה? כי בשישה פסוקים, מה? אין משמעות לסטטיסטיקה של האורך הממוצע של פסוק. זה יכול להיות שני פסוקים וארבעה פסוקים, אבל בגלל שהשני פסוקים הם פסוקים כפולים, אז באמת הם באותו אורך של ארבעה פסוקים. שם זה קל מאוד לראות את הסטייה. הסטייה הסטטיסטית בפסוק, בסיפור קצר היא מתבקשת. אבל בסיפור של 57 פסוקים, שזה סיפור ארוך, אנחנו היינו מצפים שהאורך הממוצע של פסוק יהיה שווה בשתי מחציות. מי שלמד קצת סטטיסטיקה, אני לא למדתי, מבין שזה צפי הגיוני. אני אשאל את אח שלי, את השנייה, הוא מתמטיקאי. זה סביר. והנה אנחנו מוצאים הפרש בין המחצית הזאת למחצית הזאת, הפרש של שליש שורה. זאת חריגה סטטיסטית מוזרה ודורשת הסבר. אנחנו כבר ראינו פעם דבר כזה. שם היה קל מאוד להסביר חריגה סטטיסטית כזאת. איפה? בפרשת שלח בסיפור המרגלים. אתם זוכרים מה ראינו שם? ששתי מחציות הן פחות או יותר שוות באורך, אבל אחת יש בה הרבה יותר פסוקים בגלל מה? בגלל גוש של 12 פסוקים שבו מפורטים 12 שמות הנשיאים, שבעצם האורך של כל אחד מהם בממוצע זה חצי פסוק. ואם אתה באמת לוקח את האורך הממוצע, בקיצור הראינו את הדבר הזה. גם פה יש לפנינו חריגה סטטיסטית. מה ההסבר לחריגה הזאת? התשובה היא זאת לפי דעתי, אני צריך לבדוק את זה, אבל נדמה לי שהתשובה בינתיים היא זאת. במחצית הראשונה של הסיפור יש גם מעשים וגם דיבורים. המעשים בעיקר הם מעשי רבקה ומעשי יעקב. והדיבורים זה הדיבורים בין רבקה ליעקב והדיבורים בין רבקה לבין יצחק ליעקב. המחצית הזאת היא מלאה דינמיות והכל קצר שם, מלא מתח. למה? מכיוון שם עשייה מהירה. למה צריך לפעול שם מהר? מה שעשיו יגיע. וגם הדיבורים הם דיבורים קצרים. יעקב לא רוצה כנראה כל כך לדבר. כמה שאפשר לתת תשובות קצרות ולא להאריך. למה? א', בגלל שהכל כל יעקב, אז רצוי לשמוע אותו כמה שפחות. וב', ושמי שמרמה, אז הוא רוצה לרמות כמה שפחות. לא להרבות ברמות, אלא לצמצם את הרמות כמה שהוא יכול. לעומת זאת, במחצית השנייה של הסיפור, אתם יכולים לראות את זה בתנכים, איך פתאום יש לכם פסוקים של שתי שורות, מה שלא תמצאו בסיפור הראשון, בחצי הראשון. בחצי השני כבר אין לנו את המתיחות של החצי הראשון, ואיפה המתיחות בעצם נסתרה? ברגע שנתגלתה רמאות, נתגלתה רמאות מיד בהתחלת המחצית השנייה. ואז אין לנו מעשים כמעט במחצית השנייה, אלא הכל דיבורים, והדיבורים הם דיבורים מלאי פאתוס, מלאי רגש. זה דיבורים גם של צו, בייחוד של צו, אבל גם של יצחק. זה דיבורים רגשניים נוטים להיות דיבורים ערכניים. ומכאן הפסוקים הארוכים שיש במחצית השנייה. כלומר, האופי הספרותי של המחצית השנייה מחייב שם פסוקים ארוכים, כשהאופי הספרותי של הראשונה מחייב פסוקים קצרים. אי לכך, יש לפנינו מקרה שבו החלוקה לפסוקים איננה תואמת את האורך, ולכן אנחנו נעזוב את חלוקת הפסוקים ונשווה אורך. כשאנחנו נשווים את האורך האמיתי, אז כאמור, ההפרש הוא שורה וחצי, שזה לא הפרש. לא הפרש משמעותי. אז יש כאן חלוקה לחצי. שיטת המחציות עובדת? לא? נראה שכן, מה?
מה קורה? זה ארבע
שורות? טוב, זה בטח בגלל שזה הרבה יותר שורות, כי זה שורות קצרות יותר. מה? כמה שורות יש בכלל בעמוד קורא?
שתי שורות הבדל, לא?
שתי שורות, איך אתה הגעת לארבע? לא תופעת, אתה
תפרת את המילה עם להתאמות.
מישהו אומר לי שהוא תפסק לו בקוראן, אז יש רק שתי שורות, אתה טועל. מה שמראה שאין הבדל בין קוראן לזה. שאני צודק, לא קורא. תספור, תודיע לנו. פה, מה, אחרי שהתראית אותנו בעם רב, תחזור בתשובה. טוב, עד כאן לגבי החצייה. אבל אמרנו שכל שיטת החצייה מטרתה היא בעצם הקבלת המחציות. תכף נדבר על הקבלת המחציות. תזכירו לי מתי השיעור הזה נגמר, כדי שאני אתכנן נכון את הזמן. רבע לשש, רבע לשש, בסדר. טוב, תרשו לי עכשיו להימתק מהדברים הטכניים האלה, ספירת פסוקים ושורות ומילים וכו', ולהגיד כמה מילים על הסיפור הזה עצמו. אפשר, את הסיפור הזה, מה שאנחנו עושים זה להרוג אותו. לספור, לתחם, לחצות, זה סיפור שהוא כולו מלא עוצמות רגשיות בלתי רגילות, קושיות מוסריות איומות. זה סיפור אולי חזק יותר בכל התנ"ך. לא צריך להגזים, אבל אחד הסיפורים, אחד הסיפורים החזקים ביותר, הקשים ביותר בתנ"ך. אז מה, אנחנו פה נפעיל עליו את הטכניקה הספרותית שמעקרת ממנו את התוכן? לא ייתכן. והסיפור הזה הוא באמת סיפור איום ונורא, טרגדיה אנושית. גם החצי הראשון וגם החצי השני. החצי הראשון, לקרוא לזה טרגדיה אנושית זה לא כל כך מתאים, אבל זה סיפור נורא ואיום. אב וכן, חסר אונים, עיוור, יושב לו באוהל, רוצה לברך את בנו האהוב, שולח אותו לשליחות להביא לו אוכל כדי שהוא יברך אותו, ואמא מניפולטורית מנצלת את עברונו כדי לפעול למען אהוב ליבה, הבן האהוב שלה, ויחד הם מתכננים תחבולה איך לרמות את האב הזקן ולנצל את עברונו, והבן הזה בקשיות לב, בלי להפעס, עומד בחקירה צולבת של האבא שמרגיש שמשהו כאן לא בסדר, ולא בורח ולא מרים ידיים, אלא ממשיך לאורך 10-11 פסוקים לרמות חזור ורמה ולהדוף כל ניסיון של האב חסר האונים לגלות את האמת, להודף אותו באומץ, בקשיות לב, כמו שאמרתי. הסיפור הזה קורע את הנשמה ממש. אתם רגילים לקרוא את הסיפור בלי לדייק, בלי לחוש את הבעייתיות שבו, אז אינכם נוהגים נכון. כל פסוק, כל דו-שיח, כל פרט לדו-שיח הזה הוא עוד ניסיון נועה של יצחק לברר מה האמת. וכל ניסיון כזה מעמיד אותי, הקורא, בתחושה של אם אני הייתי שם, כאן הייתי כבר מתפרק. אבל היה לנו אב קשה מאוד, הוא לא התפרק. תראו את כל האמצעים שמפעיל יצחק כדי לגלות את האמת. מהרגע הראשון הוא כבר מרגיש שמשהו פה לא בסדר. ברגע שיעקב בא אליו ואומר לו, מה הוא אומר לו? אבי. ומכיוון שהוא בא בעקבות זה שיצחק מצפה לעבורו של עשיו, אז אנחנו היינו מצפים שיצחק יגיד, לא, ברוך הבא, עשיו, כיפה, נו, אחד עם התמים. לא, הוא אומר, אבי. והוא אומר, הנני, מי אתה בני? כבר במילים הראשונות הוא כבר מגלה את הבעייתיות שיש, שהוא מצפה לבואו של עשיו, אבל הוא מרגיש שמישהו אחר בא, לא עשיו. מי אתה בני? וכמו שאמרנו, בלי להפעס, יעקב אומר, לא, גם אם הוא יסעף, אז יצחק לא ראה את זה. אנוכי עשיו בחורך, עשיתי כאשר דיברת אליי. כלומר, כבר השאלה הראשונה, מי אתה בני? היא באה לברר, מעידה על איזשהו חשש. כן? והתשובה של יעקב היא, אין בעיה. אנוכי אסר בחוריך. עשיתי כאשר דיברת אליי, קום מהשבעה ואוכלה מצידי. השאלה השנייה באה לבדוק את העניין מצידו השכלי, ההגיוני. והיא, מה זה מיהרת למצוא? אם אתה אסר, אז איך הגעת כל כך מהר? אני לא ציפיתי לברכה. וזה כמובן ניסיון לבדוק אותו מבחינה הגיונית. אבל ליעקב יש תשובה לכל דבר. תקרא שאני לא יכול לפניי. טוב, יש תשובה גם לזה. כן.
אין כל שאלה בבני.
בני. טוב, זה לא מה זה אומר.
לא אומר מי זה.
טוב, אין... תמיד הדו-שיח בין אב לבנו יהיה אבי, בני. הם לא קוראים זה לזה בשמותיהם. לא האב לבנו וגם לא הבן אבי.
בקיבוצים
ילדים קוראים להורים שלהם בשמותיהם הפרטיים בקיבוצים, אני לא יודע אם זה גם היום. הלאה, אחרי שהבדיקה הגיונית,
אבל לא צריך את זה בכלל, לא צריך לא בני ולא אבי, הוא מי
זה? לא, זה לא נכון, לא ניכנס לזה. הלאה, מה הבדיקה השלישית? ומה אתה, איזה חוש, מישוש, כן? העיוור נאלץ להפעיל את השכל, את החושים הפועלים בו. כיוון שבראייה הוא לא יכול לזהות את התרמית, אז הוא מנסה לזהות את זה קודם כל בשכלו, עד כך בחוש המישוש. אבל מה התוצאה? זה לא יכירו, כי היו ידיו צעירות כדי עשיו, כי יעקב ורבקה דאגו לתחפושת מתאימה. אבל אז הוא אומר, בסדר, הכל הכל יעקב, והידיים ידי עשיו. כלומר, הבדיקה הבאה זה בדיקת הכל, ופה זה לא הולך, הכל כל יעקב, הכל, זה הדבר שהכי קשה לגייס אותו. ולא ניתן לשנות כל באופן קבוע, אתה יכול חקיין לנסות להתקרב. צביעות, צביעות כל, זה העדות הנאמנה ביותר. טוב, אבל הכל כל ידו, זה בצפון. אתה באמת עומד על כך קצת מיותר, אתה מוכן שוב לחזור על השקר הזה? והתשובה היא? אני מוכן, אין בעיה. אתם, אני לא יודע למה אתם צוחקים, אבל אני הייתי בוכה פה. בשלב הזה בייחוד של המצפון, בפנייה למצפון, זה היה שובר אותי. אבל הוא עוד לא גמר. ויאמר, הגיש שלי זה אוכלה בצד בני למען תברכך נפשי. ויאגיש לו ויאכל ויאבל לו יין ויש. מה הוא בודק פה?
ורמה
הוא שתם, האם זה באמת אמר? הוא שלח אותו לצוד, הוא רוצה לראות האם זה צייד. זה באמת שמקה התכוננה לזה, זה רש"י לימדנו שגדיים כפי שהיא יודעת לעשות אותם יש להם אותו טעם של בשר צבי מצות. אז הוא אומר, אני אבדוק את זה, נראה מה הבאת לי, לפי זה אני יודע אם אתה אסר אחר. זה מה הטעם שהוא טעם שם? מה שרבקה בישלה, כלומר מתנים כמו שהוא אוהב. ואז הוא עובר לבדיקה האחרונה, הוא לא שם כלל שזה שבע בדיקות, כך כתוב שבודקים עדים שבע בדיקות. ואז מה הבדיקה האחרונה? שאל, מה הוא אומר לו? שאל נעני הושקל, הושקל לבני. וזאת כמובן תחבולה כדי שהוא יתקרב אליו והוא יוכל להריח אותו. וירח את ריח בגדיו, זה מה הריח? ריח שדה, למה? כי הוא לבש את הבגדים של יצחק, של יסב, שהיה איש, איש שדה. זה מדהים, איך עיוור מגייס, אדם עיוור מגייס את כל החושים ואת כל היכולות שיש לו כדי לברר את התעלומה. הוא שומע את קולו של יעקב, אבל כל שאר החושים וכל השאר האינפורמציות, והאדם טוען שהוא עשיו, והאינפורמטיבית הוא אומר אני עשיו, והיגיון יש לו תשובה למה הוא הקדים. חוש המישוש אומר שהוא עשיו, המצפון לא מתעורר אצלו. חוש הטעם וחוש הריח אומרים שהוא עשיו, מה נותר? אז אדם, אפילו אנחנו אולי, אם אני, אנחנו לא היינו במצב כזה, היינו בסתירה כל כך אכזרית. כל הנתונים אומרים שזה עשיו, נתון אחד אומר שזה יעקב. נתנו לכם, אז אנחנו הולכים אחר הרוב, וזה מה שיצחק עשה. אני עושה משהו, אני לא יודע למה אתם צוחקים, אנחנו עושים את זה ברוח ליצנית קצת, אבל האמת היא שזה היום ונורא. כלומר, העובדה שאדם בא ורימה את אבא שלו היא חמורה. כשהוא בא ורימה את אביו העיוור, חמור כפליים. אבל כשהוא עומד בהקשנות ומרמה אותו ועומד כנגד כל הבדיקות האפשריות, בכל החושים ובכל היכולות שיצחק בודק ויכול לבדוק את הרמאי, זה הופך את הסיפור לסיפור מזעזע. לא אתכם כנראה.
לא, מה זה מה?
התורה לפניכם, אתם צריכים אותי כדי לראות את הדברים הפשוטים האלה. ואז אנחנו רואים טוב, עכשיו נראה מה קורה, מה התוצאות של הדבר הזה. אם בחצי הראשון של הסיפור יצחק הוא האומלל, ליבנו ליבנו על יצחק, שכך מרמים אותו בעברונו, שכך הוא מנסה להתמודד בכל האמצעים נגד הרמאות הזאת ואינו מצליח להתמודד איתה, הרי בחצי השני של הסיפור ליבנו על עשיו, באמת ליבנו על עשיו, ומי שלא בוכה עם עשיו אז ליבו ערל, כי כוונת התורה היא שדמעותיו של עשיו וצעקתו המרה הגדולה והמרה תמיס את ליבנו, תעורר בליבנו אמפתיה אמיתית לאיש. זאת קריאה אמיתית של הסיפור, ומי שלא מזדעזע מצערו של עשיו, שהלא עוול בכפו נושל מן הברכה במעשה של רמאות, מי שליבו לא מזדעזע יחד עם עשיו ואם יצחק אחרי בחרדה גדולה עד מאוד, אז הוא לא קרא את הסיפור הזה מעולם, אלא במקום זה הוא קרא רש"י, כמו שאתם רגילים לעשות. רש"י דרכו פה באמת להקל את המצפון של הקורא על המצפון של הקורא על ידי זה שהוא הופך את עשיו לעשיו הרשע מתחילה ועד סוף, לא מותיר לו פינה אחת חיובית. אבל עשיו הוא לא כזה, עשיו הוא אדם רגיש שמכבד מאוד את אביו ואוהב את אביו, ואביו אוהב אותו, ומאוד חפץ בברכתו של אביו, והנה מצא את עצמו מרומה, מנושל, והוא בוכה ובוכה במחצית השנייה. אני לא רוצה כאן לאסוף את כל הבכיות שלו, כי זה באמת המשקל של הדמעות מכביד מאוד, וכוונת התורה שלו מתרגש ומזדעזע. אני קודם כל רוצה, נכון, הוא לא חזר בו, אז מה? זה רק מחמיר את מצוקתו של עשיו. הברכה אחת היא לך אבי, ברכן יביא גם אני. מי לא יכול, מי לא מזמס מהמילים האלה? מי ליבו קשה כסלע ולא מרגיש את הצער האנושי הנורא שבוקע מבעד למילים האלה? אני
כאן...
מה?
אנחנו מכירים אותו כפזיזני,
פזיז,
פזיז, הוא מחר את הכל בנזיז.
בסדר, אז מה? ולכן זה מקל משהו בצער שלו בסיפור הזה. והשאלה המוסרית בוקעת גדולה מהסיפור הזה, האם מותר ליעקב היה לרמות את אביו, אפילו שזה היה במצוות אמו, אבל זה כמובן לא פותר שום בעיה, ולרמות אותו עוד במסיבות כאלה שהוא עיוור ולא מסוגל להתגונן נגד הרמאות? האם היה מותר ליעקב ליטול ברכה שלא הייתה מיועדת לו ובכך לגרום לשבר נפשי כזה וצער ויצורי נפש לעשיו? עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו משבת זאת. בסיפור הזה, קודם כל נגיד שכן, התשובה היא כן. זה ברור. אתם לא מצפים שאני אגיד לכם לא. אולי כן, שום פרשן יהודי שגדל על מסורת ישראל סבא מתקופת חז"ל ועד ימינו לא חשב שהסיפור הזה הוא סיפור שבא נגד יעקב או שמציג את יעקב כחוטא ואת המזכה כחוטא. שום פרשן, לכולם היה ברור כבי אתה בקותך שהסיפור הזה לא נאמר לגנותו של יעקב כל כך עד שבא מרטין בובר במאה ה-20 והוא לא גדל על, על, למרות שסבא שלו היה הרב חשוב, אבל הוא כבר גדל על מסורת אחרת לגמרי. הוא אמר, מה אתם לא רואים? זה סיפור על חטאו של יעקב, ותראו הלאה איך יעקב נענש, והעונש שלו הוא מידה כנגד מה? הוא אמר, אם הוא אותו וכו' וכו' וכו', דברים ידועים, הלא הם כתובים בספרה של נחמה לייבוביץ' שלקחה את הדברים ממנו. ראש הישיבה? מה? עכשיו זה נהיה פופולרי, אחרי שהדברים נכתבו, זה נהיה פופולרי ונחשב למעשה אבירות להאשים את אבותינו, להאשים את רבקה, להאשים את יעקב, ולראות בכל דבר שקורה להם עונש על המעשה הזה. זהו חידוש גמור בבית מדרשה של היהדות, שלא שערו מבותינו. רק רגע. טוב, זה שאף פרשן לא פרש, אז נקעניחו לנו הקדמונים להתגדר בה ולטפול על יעקב אשמה על אשמה. זה כמובן לא כך. חל פה שינוי גדול שגרם לשינוי ההסתכלות על הסיפור. אז אנחנו נתחיל מהגישה המסורתית ואז נסביר מה קרה פה. אי אפשר לראות את הסיפורים על האבות, תוריד, אי אפשר לראות את הסיפורים על האבות כסיפורים אנושיים גרידה. לסיפורי האבות בספר בראשית יש שני ממדים. ממד אחד הוא הממד האנושי הפשוט, וממד שני זה הממד שגם אתה הקורא וגם הגיבורים עצמם, האבות, יודעים בבירור שכל מה שקורה להם וכל ההתרחשות וכל פרשת חייהם אינה אלא מבוא לדברים גדולים שעתידים לקרות בהיסטוריה. הם חשים עצמם כמייסדי עם, או כמייסדי עמים, יותר מדויק, כמייסדי עמים. בלי הנחת היסוד הזאת אי אפשר לגשת לטפל בספרי ספר בראשית. האנשים שפועלים בספר בראשית מודעים לברית שקראת השם איתם ועם אברהם, ולזה שהם הגרעין הראשון להיווצרותו של עם עתידי, עם שיש לו חזון גדול. זאת הנחת היסוד הראשונה שבלעדיה אל תזוז ימין או שמאל. עכשיו הנחת היסוד שנייה בקשר לסיפור שלנו. ברכה של יצחק לבנו אינו עניין מילולי, עניין מילים באלמה. הברכה נתפסת גם אצל יצחק, גם אצל עשיו, גם אצל יעקב וגם אצל רבקה כחורצת גורלות עתידיים. היא איננה עוסקת בהווה, היא עוסקת בעתיד רחוק. היא בכלל לא עוסקת ליעקב ובעשיו, היא עוסקת בעמים שעתידים לצאת מהם. הווה גביר לאחיך והשתחוו לך בני אמך. היא עוסקת בעיצוב העתיד. ומה שיצחק יברך, כן יהיה. ולכן השאלה שעומדת על הפרק היא שאלה קריטית. מי יבורך? ויצחק טועה. ואין אפשרות, מסיבות שלא נעמוד עליהם כאן, לתקן את הטעות שלו בסוגיה תלויית לב, שרבקה תקח אותו הצידה ותשוחח אותו ביידיש כדי שהקטנים לא יבינו למה הוא טועה. זה לא ילך. למה? לא חשוב עכשיו. זה לא, היחסים בין יצחק ורבקה לא היו כאלה שאפשרו שיחה כזאת. יצחק טועה, ואין אפשרות לתקן את הטעות שלו בצורה ישרה. אז מה עושים? אז מבטרים ונותנים לטעות הזאת להתרחש, והאסון שהיא תגרום, הסטייה שהיא תגרום במהלך ההיסטוריה העתידית תהיה, מי יודע, מי ישועה, או שחובה להחזיר את הסטייה הזאת למקומה הנכון ולהעביר את הברכה למי שראוי לברכה. זאת השאלה שעומדת לפני רבקה, וזאת השאלה שעומדת לפני יעקב. אני לא מדבר עכשיו על הקשר שיש לסיפור הזה לסיפור הקודם על יעקב ועשיו. שם נתגלה לרבקה בדבר השם כי רב יעבוד צעיר, והנה הברכה הולכת עכשיו להינתן, מי יעבוד את מי? האם יינתן ליצחק לברך ברכה שהיא הפוכה מדבר השם? רבקה לא גילתה את הדבר הזה בוודאי ליצחק, היא גם לא גילתה את זה ליעקב. איש לא יודע, רבקה יודע. יעקב מצידו יודע דבר שאף אחד אחר חוץ ממנו לא יודע, עשיו כדי כמובן, לא ההורים, וזה שהוא קנה את הברכות. והמעשה הזה של הקניין עצמו מעיד על זה שעשיו אינו ראוי לברכות האלה, לבחורה, לא את הברכות, קנה את הבחורה. אשר על כן, גם רבקה וגם יעקב מצוידים בידע שאין אותו ליצחק, ואנחנו מצוידים בידע הזה בוודאות שיעקב הוא הראוי לברכות ויצחק כהוא עיניו, לא רק פיזית כהוא עיניו, כהוא עיניו מוסרית,
ואיננו רואה את הבן המתאים לקבל את הברכות, או שהוא רואה ויש לו סברה לא נכונה. אבל על כל פנים עומדת להתרחש פה טעות גורלית.
אז מה עושים? מתקנים את הטעות.
אבל הקדוש ברוך הוא אף פעם לא נותן לאדם לבחור בייעוד שלו ולממש את בחירתו האלוקית בקלות. תמיד הבחירה האלוקית חלה על מי שמוכן למסור את נפשו למענה ולעמוד בניסיונות קשים. והניסיון החוזר מאברהם ועד יעקב והנכונות למשכן את ההווה למען העתיד הנשגב. זה מהות הניסיון שעומדים בו אבות. לוותר על הווה למען עתיד. וזה בדיוק מה שבוחן הקדוש ברוך הוא את יעקב. האם הוא מוכן למשכן את המצפון שלו? לא למשכן, לוותר על, על, על צו מצפונו. אשתם היה תואר יעקב. האם אשתם מוכן לרמות? לרמות אב זקן. להסתכסך עם אחיו הרתאום. לברוח מהבית. לחיות בגלות 20 שנה. לפחד כל ימיו מעשיו. האם הוא מוכן למשכן את חיי ההווה? בשביל להיות הנבחר האמיתי שמקבל את הברכות לעתיד רחוק, רחוק מאוד אפילו, או שלמען חיי הווה שקטים ולמען שלמות נפשית הוא לא ירמה את אבא שלו. מה פתאום? והוא לא יסתכסך עם אחים. אוקיי, אז יהיה לך הווה ולא יהיה לך עתיד. אצל מי הקו האופייני הזה שלמשכן את ההווה, למשכן את העתיד בשביל ההווה? אצל עשיו. הוא מוכן, הוא אומר, בשביל נזיד אנשים, למה אני למה זה לבחורה? הוא מוכן את כל הבחורה שלו למכור, את כל העתיד שלו למכור בשביל רגע בהווה. עכשיו הוא רוצה לאכול, בשביל זה הוא מוכן לוותר על הכל. הנה אנוכי הולך למות, למה זה לבחורה? מיעקב נתבע בדיוק הפוך. לוותר על ההווה בשביל העתיד. זה שיעקב סובל בגלל המעשה שלו, זה לא עונש. זה תוצאה הכרחית שמראה שיעקב עומד בניסיון. כל הדורות הבינו ככה, או בסגנון דומה למה שאמרתי לכם, ולכן הם לא העלו על דעתם לפרש אחרת את הסיפור הזה. מה השתנה במאה ה-20? כמה דברים השתנו? א', רציונליסטים באו לסיפור ואמרו ברכה. מה זה ברכה? מילים? אז בשביל מילים הולכים לרמות אב זקן? ויפה מאוד, אתה רשאי להיות רציונליסט, אבל אתה לא יכול לפרש את הסיפור על סמך הנחות יסוד שהן נשללות בסיפור גופה. האם זה ברור מה שאמרתי? אתה חייב לגשת לסיפור על פי הנחות היסוד שלו. אתה יכול כן להאמין בהנחות היסוד, אתה יכול לא להאמין. אבל אתה לא יכול לגשת ולשפוט את הדמויות לפי האמונה הרציונלית שלך, שאין ערך לברכה או שזה רק מילים באלמה. ודבר שני שהשתנה בדורות האחרונים, זה שהדורות האחרונים התחנכו בגרמניה. והחינוך התיכוני והאוניברסיטאי בגרמניה היה חינוך מאוד עמוק מבחינה ערכית. והוא היה מבוסס על שיטתו הפילוסופית של קאנט. וקאנט אמר שחייבים לומר את האמת תמיד ובכל הנסיבות. הוא אמר שאם ירדפו אחרי אדם האויבים וירצו להרוג אותו, הוא יפתח לו את הבית כמובן וייתן לו חסות. אבל אם האויבים של אותו אדם יבואו וישאלו, תגיד, הוא אולי מסתתר אצלך בבית? הוא לא ישקר אותה, כי אסור לשקר בשום פנים ואופן. ועל הסיפור הזה של קאנט ועל האמירה הזאת של קאנט התחנכו דורות בגרמניה, וכשהם באו לסיפור הזה, הסיפור הזה הפך להם לתועבה. אבל אנחנו יודעים שמותר לשקר. וצריך, ומצווה לשקר למען כל מיני ערכים. ואם למען השלום שבן אדם לחברו, אז למען הבחירה האלוקית ולמען זה שהברכה תחול על מי שראוי לה ולא על מי שאינו ראוי לה, אין ספק שזאת הייתה חובתו של יעקב. אני אגיד לכם שיש סכנה גדולה בסיפור הזה באמת, ואני ראיתי את זה השבת. סיפרנו את הסיפור הזה לבן בן ה5.5 שלי. בבוקר, הסיפור סופר בבוקר, אחר צהריים הוא בא לשחק איתי. הוא אומר לי, נראה אם אתה תסגור את הבקבוק הקולה ואני אצליח לפתוח אותו. סגרתי את הבקבוק והוא לא הצליח לפתוח. הלכתי הצידה, כעבור בשתי דקות הבא ואומר, הצלחתי. אמרתי, באמת מעניין, אני אסגור עוד פעם ונראה אם אתה פותח. סגרתי עוד פעם והוא לא מצליח לפתוח. אמרתי, איך אתה קודם הצלחת? מה קרה פה? נהיית חלש פתאום? אומר, הלכתי לאחותי והיא פתחה לי את הבקבוק. אמרתי, זה לא יפה לרמות. אומר, למה לא? אתה סיפרת לי שיעקב רימה את יצחק. זה היה השבת, ממש השבת. מיד חטפתי את הפידבק של הסיפור. אז תראו כאן את מסוכן. קשה לילד בן 5 לקלוט את מה שאמרנו פה. הוא קורא שרימו את אבא, וזה היה בסדר, ומי שרימה זה יעקב אבינו. אז הוא מיד, עבר לפרקטיקה. עכשיו ככה, מה המתוח הספרותי?
רוצה תגיד להם שהשיעור העבודה נמחה בשבע דקות.
מה המתוח הספרותי מועיל לנו לכל הדברים האלה? תחלקו בבקשה בזוזות את הדף. מהר, מהר, לאחור, לאחור, ישר לאחור. אז זה היה הוויכוח שלי, אגב, שנים רבות עם מורתנו נחמה, עליה שלום, על הסיפור הזה שבו היא מאשימה את יעקב, היא הולכת בעקבות בובר, והטענה שלה הייתה שאם לא נלמד את זה ככה, אז אנחנו מבחינה חינוכית ניתרנו את השקר. החניכים שלנו, התלמידים שלנו לא ידעו להבדיל בין שקר צודק לשקר לא צודק, מתי כן, מתי לא. היא צודקת, כמו שהראיתי לכם זה עתה, אבל מצד שני אנחנו לא נעוות עלינו את הכתובים בגלל זה. המבנה של הסיפור לא אין זמן. המבנה של הסיפור הוא הקבלה, או במילים אחרות, הקבלת המחציות בסיפורנו היא הקבלה חייסטית מובהקת. נתחיל מג'ימל. המינוחים פה זה דף ישן, הדף הזה, אין לו עוד את כל המינוחים המקצועיים. ג'ימל של מחצית א' וג'ימל של מחצית ב' מקבילות בצורה ברורה לגמרי, כן, שמה? ג' זה למטה. אז כל הדו-שיח בין יעקב ועשיו, בין יצחק ויעקב ובין יצחק ועשיו, זה אותו דו-שיח. אני קורא, ויבוא אל אביו ויאמר אביו, ויבוא אל אביו ויאמר אביו יקום אבי. מי אתה בני? אנוכי עשיו בכורך. מי אתה? אני בנך בכורך עשיו. זה ברור מה שאני עושה פה. קום מהשוואה ואוכלה מצידי בעבור תברכני נפשך. יקום אבי ויאכל מצדנו בעבור תברכני נפשך. הכל אותו מילים. נשאלת השאלה מאיפה עשיו ידע לדבר במילים של יעקב. התשובה היא זה ההפך. יעקב מדבר במילים של עשיו. גם הברכות מכילות בתוכן או דמיון לשוני, כמו טל השמיים ושמני הארץ, או ניגוד שנובע מהעניין, כן? יעקב הוא אמר, וזה גביר לאחריך, ולעשיו הוא אמר, ותחליך תעבוד. זה נובע מהדברים עצמם, זה ברור. עכשיו נראה את הדבר המעניין יותר, תוכניתו של יצחק, בחלק א' של הסיפור, תוכניתו של יצחק לברך את עשיו, נודעת לרבקה, זה בית אחת. בבית שתיים היא מגיבה על מה שנודע לה, היא קוראת ליעקב, ומצווה אותו לעשות פעולות מסוימות. במחצית השנייה, בית אחת, תוכניתו של עשיו להרוג את יעקב נודעת לרבקה, ותגובתה היא שהיא מזמנת את יעקב ומצווה עליו לפעול פעולות מסוימות כנגד התוכנית הזאת. עכשיו זה באותן מילים ממש. התוכנית של יצחק קשורה ליום מותו, כמו שהוא אומר, אם אין לו זקן כי לא ידעתי יום מותי, בטרם אמות, וגם התוכנית של עשיו להרוג את יעקב קשורה לו של יצחק, נתקרבו עם עבד ולוי והרגה את יעקב אחי. איך זה נודע לרבקה? ורבקה שומעת מדבר יצחק אל עשיו בנו במחצית הראשונה, ויוגד לרבקה דברי עשיו בנה במחצית השנייה. ורבקה אמרה ליעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך. והכי מדהים, החלק הפרקטי שלה, פותח בשתי המחציות במילים, ואתה בני שמע בקולי. ואתה בני שמע בקולי, מילה במילה. מה בפעם הראשונה היא אומרת? ואתה בני בקולי, שמע בקולי מה? ולך קח לי שני גדי עזים. מה היא אומרת בפעם השנייה, שמע בקולי? קום ברח לך אל הזנח. והמסגרת, המסגרת החייסטית של הסיפור, זה סיפור הנישואין של עשיו. נישואי עשיו לבנות חטא פותחים את הסיפור, ונישואי עשיו למחלת בת ישמעאל, סוגרת אותו. וגם מבחינה מילולית, אתם יכולים לראות כאן את ההקבלה המוצלבת הזאת. ויקח אישה עת ועת, ותהיה לו מורת רוח, ויער עשיו, כי רעות בנות כנען בני יצחק אביו, ויקח עת מחלת על נשב לא לאישה. עכשיו, מה היחס בין המחציות? חוץ מהעובדה שזה יחס חייסטי, זה עניין טכני. אבל מבחינה מהותית, מה זה בעיה ופתרונה? זה לא סיפור של בעיה ופתרונה. איזה סיפור זה? של סיבה ותוצאה. היחס החייסטי פה הוא ביטוי לכך שכל דבר במחצית הראשונה יוצר תוצאה ומהווה סיבה לתוצאה שבמחצית השנייה. לגבי ג' זה ברור, מפני שיצחק ברך את יעקב, מפני זה קורה כל המשבר עם עשיו. זה ברור, זה כתוב בפסוקים, זה זועק לשמיים, שג' במחצית השנייה הוא תוצאה של ג' במחצית השנייה, זה ברור. תן ג' וג' ג' א' וג' ב' וסיבה ותוצאה. זה ברור. גם ב' 1 וב' 2 שבמחצית הראשונה הם סיבה לב' 1 ולב' 2 שבמחצית השנייה. כיצד? מפני שרבקה ציוותה יעקב לרמות את אביו, ויעקב באמת רימה את אביו, זה גרם לעשיו את המשבר ואת זה שהוא ויסתום עשיו את יעקב ורצה להורגו, זה גורם לכך שרבקה נאלצת לשלוח את יעקב לברוח ללבן. אז ב' 1 הוא סיבה לב' 1 ב' 2, כן? כלומר זה ברור העניין הזה, ברור לגמרי. זה רק קורבן של רבקה, רבקה מקריבה קורבן, והיא יודעת את זה מראש ללא ספק שזה יהיה התוצאה או משהו מעין זה. אבל אז אנחנו שואלים מה בין א' במחצית א' לא' במחצית ב'. התשובה היא שוב, מה? ההשתלשלות העלילתית הזאת היא שהביאה את עשיו לעשות את מה שעושה ב' במחצית ב'. איך? עשיו נוצרה שתי נשים שלא מצאו חן בעיני הוריו, זה לא נגע לו, לא הזיז לו, כמו שאומרים. אבל בעקבות זה שיצחק רצה לברך אותו, ורבקה שמעה ואמרה ליעקב לרמות את אביו, ויעקב רימה את אביו, וגרם למשבר של עשיו, ועשיו רצה להרוג את יעקב, ורבקה הבריחה את יעקב, הוא בהבריחה את יעקב, היא אמרה ליצחק שיגיד לו ללכת ללבן, נכנס את דעתי, בת לבן, שמע את כל זה עשיו, ואמר, אז אם את יעקב שלחו, הוא שמע בכל אביו ובכל אמו, וזה לא מוצא חן בעיני הוריי, אז אני גם אחזור בתשובה, ולכן הוא לקח את מחלת בת ישמעאל. עכשיו, כיוון שזה הסיפור של הסיפור, הסיפור הזה נראה כאילו בא לענות על השאלה, למה עשיו נשא את מחלת בת ישמעאל? זה הנושא של הסיפור. אז נראה לכם מגוחך, אבל זה מה שהמזמור אומר. הסיפור בא לענות על השאלה, מהי ההשתלשלות שהביאה את עשיו לחזור בתשובה ולשאת את מחלת בת ישמעאל? כן, זה הסיפור. אני מוכרח לומר לכם שהתשובה היא מדהימה. כי למה עשיו חזר בתשובה? מה התשובה לזה? בסופו של דבר? בשביל שיעקב גנב לו את הברכות. איך זה קרה? עובדה. תקראו את הסיפור, זה כתוב. כתוב כאן בסיפור איך זה קרה. ולא סתם, אלא באמת למה הוא הלך לקחת את מחלת? כי הוא שמע שיעקב הולך ללבן. למה יעקב הולך ללבן? כי הוא רוצה להרוג אותו. הוא כבר לא יודע שהוא רוצה להרוג אותו, הוא חושב רק על זה שהוא שלח אותו בגלל שההורים לא מרוצים מהנשים העניות. אז באמת, יש כאן השתלשלות עכשיו רש, כמובן, כשהוא מגיע לסוף הסיפור, זה מסגרת המתקפה הכללית על עשיו כדי להקל עליו הסיפור, מה הוא אומר? שהוא לקח רשעה על רשעותיו, לא רשעה, רשעה על רשעותיו, חוץ מהשניים, לא, לקח על את מחלת הרשעה. זה מדרש, אבל יש מדרש אחר שרש אותו לא הגמרא. והוא הגמרא בירושלמי במסכת ביקורים, שאומרת מה פתאום שמה מחלה, והרי במקום אחר יש לה שם אחר, אלא שבאותו יום נמחלו כל עוונותיו של עשיו. ומכאן לחתן שביום חתונתו נמחלים כל עוונותיו, וזה למדנו מעשיו, את זה רש"י לא הבין. וזה פשוטו של מקרא. שמה? שהסיפור מסיים בטון חיובי, ובעצם אומר שכל ההשתלשלות הייתה לטובתו של עשיו. מדהים! מדהים איך התיחום של הסיפור וראיית המבנה שלו מובילה לאיזו אמירה שלא הייתם חולמים עליה. זה סיפור קשה של רמאות וגזל וגניבה ודמעות וצעקה גדולה ומרה, והוא מסתיים בטון חיובי של פיוס, בטון חיובי של חזרה בתשובה, של מחלת בת ישמעאל שנמחלו כל עוונותיו. ואם תשאלו איך זה קרה, התשובה היא שעשיו בתוך ליבו יודע שלא מגיע לו. בתוך ליבו הוא יודע שהברכות ראויות ליעקב, ושהוא מכר לו את הבכורה, ושיעקב הוא האח הראוי ממנו, ושעליו ללמוד מברכי יעקב, כמו שהוא באמת עושה בסוף. הסבל, הבכי, הדמעות, ויקחו את אישיותו של עשיו, תיהרו אותה מהשיגים שהיו בה, והוא הולך לשאת את מחלת בת ישמעאל בסוף. Happy end.